הטענה היא שעד 2030 לערך לא ייראו עוד שוניות אלמוגים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום.
כאשר אנחנו מדמיינים שונית אלמוגים, אנחנו חושבים על עיר תת ימית עם להקות דגים, שפע של צבעים ובעלי חיים אקזוטיים. אך בעקבות שינוי האקלים, הצפי הוא שעד שנת 2030 מרבית שוניות האלמוגים ייכחדו, מלבד אחת, שונית האלמוגים בים האדום. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור מעוז פיין מהפקולטה למדעי החיים על סוד עמידותן של שוניות האלמוגים בים האדום.
מדברים היום על שוניות אלמוגים וקצת קשה לשבת כאן בחדר ולדבר על שונית אלמוגים. אני רגיל להתחיל את היום וגם לסיים אותו הרבה פעמים במים כשאני מוקף בהרבה מאוד דגים אלמוגים ומים צלולים מאוד, הרבה אור שחודר אל השונית שזה תנאי לקיומה של השונית, הרבה מאוד צבע, ואולי עוד מעט נדבר על הצבע הזה ואיך הוא משתנה בימים אלו. אבל כשאנחנו מזכירים שונית אלמוגים, אלה הדברים שעולים לכם בוודאי לראש. הרבה מאוד אור שחודר על המים והרבה מאוד צבע ותנועה, ערים סוענות תת מימיות. זה היופי של השונית, אבל הרבה מעבר ליופי. למעשה 25% מכל המינים החיים בים נמצאים בשונית, על אף שגודלה הפיזי הוא יחסית נמוך, פחות מחצי אחוז מכלל שטח האוקיינוסים אדירי הממדים היא שונית, אבל היא באמת מאוד מאוד עשירה. העושר הזה של מינים מביא איתו עושר גם לנו, גם דרך תיירות, כל אחד יודע שהוא משלם בשביל לראות ובשביל להגיע לשוניות עשירות, אבל מעבר לתיירות שחשובה מאוד, השוניות מספקות גם מזון ותומכות בדגה שמשמשת כמזון. כל תושב בפסיפי יודע שאת מנת החלבון היומית שלו הוא ישיג מהשונית, אבל לא רק זה, גם השונית ואלמוגים בוני השונית שהם המהנדסים של התופעה דירת הממדים הזאת והיכולת שלהם להשקיע שלד גירני ולבנות מבנים כה גדולים שמאכלסים הרבה מינים, הם גם תומכים ומגנים באיים וביבשות או בחופים כאשר הם מפחיתים את האנרגיה האדירה של סופות טרופיות וצונאמים, ולכן כל תושב חוף ואי יודע להעריך מאוד את יכולתה של השונית לבנות ולבנות וגם להאכיל גם לשמור עליו. אבל כשאנחנו מסתכלים לעתיד בקצב האוכלוסייה הגדל, צריך לחשוב גם הלאה, האם באמת השונית תוכל להמשיך ולהאכיל אותנו, ומעבר לכל זה, האם היא תוכל להמשיך ולתרום לנו חומרי טבע, חומרי טבע שאותם, או תרופות אפילו, שאותם נוכל למשוך מהשוניות. והסיבה שחומרי הטבע האלה נמצאים שם היא שבמהלך האבולוציה, קשרי גומלין בין הרבה מאוד אורגניזמים בשונית שמושכים זה את זה כדי לשבת זה לצד זה, או דוחים זה את זה במלחמה על נדלן תת מימי, פיתחו הרבה מאוד תקשורת כימית, והכימיה הזאת יכולה להפוך לתרופות וחומרי טבע לתעשייה. ולמעשה תמיד אומר שהסביבה הזאת של השונית היא בית המרקחת הגדול ביותר על פני כדור הארץ, ובטח בסביבה הימית, ונצטרך להשתמש בו עם גידול האוכלוסייה האנושית כרגע. אז הסביבה הזאת ללא ספק היא חשובה ביותר גם לאדם, מדובר על כטריליון דולר שהיא מניבה לכלכלה העולמית, אז היא באמת לא צריך עוד להכביר בכמה הסביבה הזאת חשובה לנו. הבעיה היא שב-30 השנים האחרונות איבדנו כ-50% מכלל שוניות האלמוגים בעולם. 50% ב-30 שנה. זה באמת המון, קשה לתפוס את זה. וכשאנחנו מסתכלים על שונית המחסום הגדולה של אוסטרליה, שהיא שונית אייקונית בגודלה ואושרה, שם עבדו כ-50% מכלל האלמוגים בשונית המחסום בתוך כ-2-3 בעקבות עליית טמפרטורה והלבנת אלמוגים, שמיד נזכיר מה זו התופעה הזאת. וקשה קצת באמת לתפוס את העניין הזה ששטחים גדולים, שונית המחסום להזכירכם גודלה כאורכה כ-2500 קילומטר, וזה כואב לראות את זה, כואב מבחינה ויזואלית לראות את זה, אבל כמובן שהאובדן הכלכלי והאקולוגי, אובדן השירותים האקולוגיים שתומנת בחובה השונית, הוא אדיר. אז למה כל זה קורה? צריך לזכור שאלמוגים כחיות, בואו נזכיר לכולם, אלמוגים הם חיות טורפות, חיות מושבתיות שיש לכל יחידה במושבה הזאת פה וזרועות ציד, ומוכנות ועורבות לטרף שהוא פלנקטון קטנטן, סרטנים קטנטנים שנמצאים בעמודת המים, אבל האמת שעיקר מזונם הוא מעצות חד-תאיות קטנות, שנמצאות ברקמתם של האלמוגים, ואפילו בתוך תאיהם, בצפיפות של למעלה ממיליון לסנטימטר רבוע אלמוג. אלמוגים במהלך האבולוציה פיתחו את הקשר המיוחד הזה עם האצות, כך שהם יודעים לגנן אותם ברקמתם, לשלוט בכמותם, וליהנות מכמות הפוטוסינתזה או ההטמעה, הסוכרים וחומצות האמינו שהאצות האלה מייצרות. האצות כל כך משועבדות לאלמוג שהן תורמות כ-95% מכל מה שהן מייצרות בתהליך הפוטוסינתזה לאלמוג עצמו, כך שאין לו עוד צורך בטריפה כמעט, הוא יכול ליזון רק ממה שהאצות מספקות לו. ואם הזכרנו צבעים קודם, הרי שבשונית עיקר הצבע של השונית הוא תוצאת הפיגמנטים הפוטוסינתטיים האלה של האצות החד-תאיות שנמצאות באלמוג. זה הצבע ירקרק חום שיש לכל, למרבית האלמוגים. הבעיה היא שבעליית טמפרטורה, ולא צריך יותר מאשר מעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע במקום מסוים, הסימביוזה הזאת, שיתוף הפעולה המופלא שבין האצות השיתופיות לאלמוג, נשבר, נפסק. האלמוג מאבד את צבעו, אבל יחד עם זה הוא מאבד את מקור האנרגיה העיקרי שלו. אלמוג הופך לבן, על כן שם התופעה הלבנה או בליצ'ינג, וכאשר הוא מאבד את עיקר מזונו, את האצות השיתופיות ותוצרי הפוטוסינתזה מהן, הוא לבסוף גם מת אם המים לא מתקררים עד מהרה. שוב, מעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע, זה כל מה שצריך כדי ש... התופעה, שיתוף הפעולה הזה יפסיק. בעצם כשאתם חושבים על זה, גם כשלנו עולה הטמפרטורה במעלה עד 2 מעל טמפרטורת הגוף שלנו, אנחנו כבר נזעקים ורצים לרופא. אז גם כך בים זה משמעותי ביותר. ואנחנו מוצאים שבכל עת שבה עלתה הטמפרטורה בשוניות אלמוגים, טמפרטורת המים במעלה עד 2 מעל המקסימום מוצע, אכן אלמוגים עברו הלבנה ובסופו של דבר מתו. התופעה הזאת קורית בעיקר באירועים קיצוניים של טמפרטורה, הבעיה היא שהאירועים האלה עולים בעוצמתם ודחיפותם, ויחד עם העלייה הגלובלית בטמפרטורה, אנחנו מוצאים שיותר ויותר שוניות עוברות יותר ויותר פעמים, או בדחיפות הולכת וגדלה, את אירועי ההלבנה, ולכן הטענה היא שעד 2030 לערך, לא ייראו עוד שוניות אלמוגים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום. ולא מדובר על עוד המון המון שנים. התהליך הזה הוא מהיר. את העדות החזקה ביותר קיבלנו בדמות אירועי הלבנה כאלה בשונית המחסום הגדולה של אוסטרליה ב-2016 ו-2017, ששוב עלו ב-50% מכל שטח השונית הגדולה. במקרה ששוניות אלמוגים לא ישרדו, הסכנה היא גדולה מאוד, שכן אלה הם המינים שבונים את השונית עצמה, ויש תלות גבוהה מאוד של מינים אחרים באלמוגים, אלפי מינים שתלויים באלמוגים. והבעיה בספציפית בשוניות זה שאין מינים אחרים שיחליפו אותם. אין עוד מין בונה או מין מפתח שיכול להחליף את האלמוגים ועדיין לקיים את האקוסיסטם העשירה הזאת, המרהיבה הצבעונית שאנחנו מכירים. אז הסכנה באובדן אלמוגים בוני שונית היא גדולה מאוד לכל אותם אורגניזמים והשירותים האקולוגיים שחבויים בתוך הסביבה הזאת, וזה ישפיע גם עלינו כמובן. אז בעוד אלמוגים עברו תקופות גיאולוגיות קשות מאוד וחזרו, אנחנו הרי חושבים על הדורות הקרובים, לא כל כך רחוק, ובטווחי זמן כל כך קצרים, התופעה הזאת של שונית האלמוגים לא יכולה להתאושש במהירות כל כך גבוהה, ובכך הסכנה, לכן אנחנו גם צריכים לפעול מהר ככל האפשר כדי להסיר את ההפרעות ברמה הגלובלית, להפחית את פליטת גזי חממה כדי למתן את ההתחממות הגלובלית ואת החמצת הים ברמה המקומית, להסיר הפרעות מקומיות, וזה נכון בעיקר למפרץ אילת שלנו, שם אנחנו יכולים לתת עוד סיכוי לשוניות האלמוגים שלנו. התמונה הזאת שציירתי לא נעימה, אבל אל תוך הצבעים האגומים האלה, או הרגשה האגומה הזאת, אני עומד לשים קצת נקודות ורודות, ודווקא לא רחוק מאיתנו, כאן בים סוף שלנו ובמפרץ אילת, המצב הוא מעט שונה לשמחתנו. המעבדה שלי שנמצאת באילת, במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת, גוף ששייך לכלל האוניברסיטאות בארץ, ואני נציג בר אילן במעבדה, יושבת על ים סוף ומפרץ אילת, מטרים ספורים משונית האלמוגים. שם אני יחד עם קבוצת הסטודנטים שלי לומדים את שוניות האלמוגים, ובעיקר את ההשפעה של שינויים גלובליים ומקומיים על שונית האלמוגים. ואנחנו מוצאים תופעות מעניינות מאוד לגבי השונית שלנו ביחס לשוניות אחרות בעולם. השונית הזאת שהיא ידועה כשונית עשירה ביותר, מי לא מכיר את שוניות האלמוגים של סיני ומצרים ולאורך כל חופי ים סוף, שונית שהיא אגב מאוד מאוד גדולה, דיברנו על שונית המחסום הגדולה שהיא 2500 קילומטר, גם לנו אין מה להתבייש בשוניות ים סוף, שכן היקפו של ים סוף הצר והארוך הן למעלה מ-4500 קילומטר, והשונית היא רציפה למדי, כך שמדובר בשונית גדולה. והשונית הזאת היא יקרה לכל מי שיושב סביב חופי ים סוף ומפרץ אילת, שכן כמו במקומות אחרים אנחנו נהנים מהשירותים האקולוגיים, כמו גם מהתיירות וחומרי הטבע והדגה שהשוניות האלה תומכות בהן. בניסויים שערכנו במעבדה, אנחנו מוצאים שאלמוגים במפרץ אילת וצפון ים סוף עמידים יותר מאשר במקומות אחרים בעולם, על אף שים סוף מתחמם, ומתחמם אולי אפילו בקצב גדול מהקצב העולמי, ובכל זאת השוניות שלנו הן במצב טוב. וכך ב-2017 ו-18 ו-19, כאשר לוויינים אמריקאים צפו בטמפרטורות חריגות בצפון ים סוף ומפרץ אילת, והצביעו על כך שחייב להתקיים כרגע אירוע הלבנה כזה בים סוף ומפרץ אילת, זה לא היה המצב, זה לא קרה, ואנחנו ידענו שזה גם לא צפוי לקרות. אז הטמפרטורה כבר עלתה מספר פעמים מעל אותו סף שציינתי קודם, מעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע למפרץ אילת, ותיאורטית היו צריכים להתרחש אירועים כאלה, אבל הם לא קרו. וכשאנחנו מסתכלים על היכן הם כן קרו בים סוף, אנחנו מוצאים שרק בדרומו ואפילו במרכז ים סוף, אבל לא בצפונו ולא במפרץ אילת, ואת זה צריך כאן להסביר איך ייתכן שהשוניות שלנו בצפון ים סוף, על אף שהן מתחממות בקצב גבוה מהקצב העולמי, אלמוגים לא עוברים הלבנה באזור הזה. ההסבר לזה יכול לבוא מההיסטוריה היחסית קצרה של השוניות האלה. היסטוריה שקשורה בים סוף והעובדה שהוא מחובר אל מפרץ עדן והאוקיינוס ההודי דרך מיצרי באבל מנדה ברדודים 137 מטר עומקם. ולפני כ-20 אלף שנה בתקופת הקרח האחרונה כאשר המים נסוגים אל לכיוון הכתבים, המפלס של ים סוף יורד בכ-120 מטר, מה שמנתק אותו כמעט לחלוטין ממפרץ עדן והאוקיינוס העולמי, מביא לתנאים מאוד לא נוחים בתוך ים סוף, כולל מליחויות מאוד גבוהות, ועל פי כל העדויות גורם לכליה או להכחדה של כל החי והצומח בים הזה. רק לפני כ-7,000 שנה, כאשר המפלס חוזר פחות או יותר למה שהוא היום, והמפלס היה מתייצב, יכולים להיכנס אורגניזמים כולל אלמוגים, חזרה ממפרץ עדן, מאוקיינוס ההודי, אל תוך ים סוף, להתחיל לתפוס חזקות לאורך חופיו. אלא שכשאני מדבר על כניסה של אותם אורגניזמים כולל אלמוגים אל תוך ים סוף, צריך להיזכר שהם בעלי חיים ישיבים, אלא שבמחזור חייהם הם משחררים פגיות אל המים, שהם תוצרי הרביעה שלהם וההפצה, ואותן פגיות כשהן נכנסות אל תוך ים סוף, הן צריכות ראשית להתיישב כעבור מספר ימים, בדרך כלל פגיות של אלמוגים נמצאות בעמודת המים מספר שעות עד מספר ימים, מבחינת ים סוף זה אומר שהם התיישבו אי שם באזור תימן או אריתריאה בדרום ים סוף, אזור שהוא חם מאוד, אזור שמגיע ל-34 מעלות בקיץ, סביבה חמה מאוד. שם הם יצטרכו לגדול, להגיע לגיל רביעה שעבור אלמוגים מדובר במספר שנים רב, הם איטיי גידול, גדלים מאוד מאוד לאט, והם מגיעים לגיל רביעה רק בגיל של כמה שנים, זה יכול להיות 10 שנים אפילו. רק אותם אלמוגים שהצליחו בדרום ים סוף, שעברו את המחסום הזה, החם כל כך של דרום ים סוף, הם אותם אלה שהעמידו צאצאים, ויכלו להתקדם בקפיצות כלפי צפון. ואנחנו מסתכלים כאן בעצם על המקרה היחיד אולי של סלקציה, שאלמוגים שהגיעו עם הכלים המתאימים, הכלים הגנטיים המתאימים לעבור את הגוף המים החם הזה, הם אלה שנמצאים היום בצפון ים סוף ומפרץ אילת. הם הצליחו להגיע עד לכאן עם ארגז כלים שמאפשר להם לשרוד טמפרטורות מאוד גבוהות, אבל בפועל הם חיים בטמפרטורות נמוכות ב-6 ו-7 מעלות מהטמפרטורות של דרום ים סוף. אכן, כאשר אנחנו חושפים אותם במערכת הניסויית שלנו במעבדה שנקראת ה-Red Sea Simulator, מערכת שמדמה תנאים עתידיים או כאלה של דרום ים סוף, במערכת אקווריומים, אכן מוצאים עמידות של 6-7 מעלות מעל המקסימום הממוצע למפרץ אילת וצפון ים סוף. זוכרים? מעלה עד 2 צריך לגרום להלבנה, ואילו אצלנו 6-7 מעלות. ואולי אפילו נהנים מעלייה קלה, שכן הם עברו סלקציה או עברו בחירה לטמפרטורות מאוד גבוהות, ואילו כיום חיים בטמפרטורות נמוכות משמעותית בצפון ים סוף ומפרץ אילת, כך שכשאנחנו מעלים את הטמפרטורה הם אפילו נהנים קצת, גדלים קצת יותר מהר, והפרודוקטיביות שלהם, היצרנות של האצות שנמצאות ברקמתם אפילו גבוהה יותר. שוב, סימן מצוין והזדמנות בלתי רגילה לאלמוגים שלנו. אנחנו חושבים שהרווחנו כאן, להבדיל מכל שונית אחרת בעולם, אולי כ-100 שנה של שקט מבחינת עליית הטמפרטורה. וזאת באמת הזדמנות בלתי רגילה, ואנחנו מאוד שמחים על זה, אבל זה יעבוד רק אם נשכיל להסיר הפרעות מקומיות מהשונית הזאת. באותה מערכת ממש אנחנו יכולים לדמות גם הפרעות מקומיות כמו זיהום, יהיה זה זיהום של נפט או כניסה של מינרלים, נוטריאנטים או מזהמים אחרים אל תוך המערכת, בשילוב עם השינויים הגלובליים של טמפרטורה והחמצת הים. ומה שמצאנו זה שכשאנחנו מוסיפים נוטריאנטים, חומרי הזנה, או מעשירים מעבר למה שקיים במפרץ במצב רגיל, או מוסיפים מתכות כבדות שהן יכולות להיות רעילות בריכוזים גבוהים, אבל אנחנו השתמשנו בריכוזים שהם לא רחוקים ממה שנמצא ליד המרינה של אילת, זה כבר גורם לירידה בביצועים הפיזיולוגיים, בעמידות הטרמית, כפי שאנחנו קוראים לזה, של האלמוגים האלה, הם פחות עמידים לטמפרטורה, ואנחנו בזה מפסידים את היתרון הגדול שיש לאלמוגים האלה על פני אלמוגים בכל מקום אחר. אז השיעור החשוב מתוך כל זה, זה שאנחנו חייבים להסיר את ההפרעות המקומיות וכמה שיותר מהר, אם אנחנו רוצים לשמר את שוניות מפרץ אילת וצפון ים סוף כמקלט לשוניות אלמוגים, ואנחנו אולי היחידים בעולם שכרגע יכולים לעשות את זה. אז הסרת הפרעות מקומיות והרשימה של הפרעות מקומיות היא כמובן ארוכה מאוד. הפיתוח המואץ לאורך חופי ים סוף, בעיקר עם עלייה או שיפור ביכולות התפלת המים, זה דבר שמשפיע על קצב גידול האוכלוסייה או על האורבניזציה לאורך חופי ים סוף. צריך לזכור שחלק מהמדינות ששכנות לנו הן גדולות מאוד, מצרים עם 100 מיליון כמעט, יכולים עכשיו לנוע לכיוון חופי ים סוף המאוד יבשים שמנעו גידול של האוכלוסייה לאורך החופים האלה בעבר, וזה מהווה גם כן סכנה מסוימת לחופים. לערב הסעודית יש תוכניות פיתוח גדולות, פיתוח של עיר גדולה לאורך חופי ים סוף הצפוניים, לאורך 470 קילומטר של חוף, אותה עיר ניום, שתהיה עיר שנכנסת לתוך ירדן, ועם גשר מעל מיצרי טיראן למצרים. כל אלה דברים שיקרו די מהר ויכולים להשפיע על השוניות כאן. ולכן לא מספיק שרק אנחנו באילת עם השונית או החוף היחסית קצר שלנו נפחית בהפרעות המקומיות, צריך כאן שיתוף פעולה אזורי. כל המדינות סביבנו מכירות בכך, כולם מבינים שמדובר כאן במשאב טבע אדיר וערך כלכלי גדול, אבל לא תמיד אנחנו יודעים לעבוד ביחד. שוניות לא מכירות בגבולות הגיאופוליטיים, וכל מה שמדינה אחת עושה בשטחה משפיע על מדינות אחרות או על השוניות השכנות שמעבר לגבול, ולכן באמת דרוש שיתוף הפעולה האזורי, עליו אנחנו עמלים מזה זמן. זה לא קל במציאות הגיאופוליטית בה אנחנו חיים, אבל זה צורך מיידי. ולכן בחסות גופים ניטרליים אנחנו פועלים היום כדי להקים את שיתוף הפעולה הזאת. גוף ראשון שקם ונקרא ה-Red Sea Transnational Research Center, הוא גוף שבחסות הממשלה השוויצרית אמור לתת מענה לצורך המיידי הזה בשיתוף פעולה, גם ברמה המחקרית, גם ברמת ניהול ממשק של שוניות, כדי להבטיח שהדורות הבאים יוכלו להשתמש בזה וליהנות מהמשאב האדיר הזה, לפחות כפי שאנחנו נהננו עד כה. ויש לנו את היתרון שזאת השונית שבה זה אפשרי, בשוניות אחרות בעולם זה כבר מאוחר מדי. אז הרווחנו כאן הרבה מאוד שנים, יש לנו חלון הזדמנויות לנצל את הזמן הזה שהרווחנו ולהכין את השוניות שלנו לשינויים גלובליים על ידי הרחקת הפרעות מקומיות ולתכנן קדימה. אנחנו גם צריכים לקיים מחקר כדי להבין מהם הגנים, מהן התכונות שעברו סלקציה בדרום ים סוף, שמאפשרות את העמידות הגבוהה מבחינה טרמית, מבחינת טמפרטורות בצפונו. ואת זה, אלה הדברים שאנחנו כרגע מנסים לקיים, ושוב, חייבים בשביל זה שיתוף פעולה, כי אנחנו צריכים לדגום ולקיים ניסויים לאורך כל ים סוף. חלק מזה כבר עשינו, וחלק אנחנו מקווים לעשות בקיץ הקרוב, להפליג לאורך כל חופי ים סוף ולדגום ולהפעיל מניפולציות על אלמוגים כדי להבין אילו גנים עברו את הסלקציה. אנחנו שואלים את עצמנו לא אחת, ואנחנו לא היחידים שואלים, האם שוניות מפרץ אלת הן האחרונות לשרוד, האם בעוד 50 שנה לא יוותרו עוד שוניות אלמוגים וזאת תהיה השונית האחרונה. אז יכול להיות, כרגע כך זה נראה, או זה הכיוון. יכול להיות שיוותרו שוניות במצב לא טוב במקומות מסוימים, והעובדה הזאת שזאת כנראה השונית האחרונה מביאה גם הרבה אנשים לשאול את השאלה האם מהגרעין הזה, מהשונית הבריאה של מפרץ אילת, יילקחו אלמוגים כדי לשתול מחדש את שוניות העולם. אנחנו לא מציעים את זה בעיקר כיוון שהמאמץ הטכנולוגי הדרוש לזה והעלויות הן אדירות. יש לזכור ששונית המחסום הגדולה היא בגודל של איטליה בערך. לא היינו מציעים אפילו לייער שטח בגודל כזה, בטח לא לצלול עכשיו ולשתול בו אלמוגים, מה עוד שמדובר בהרבה מאוד מינים של אלמוגים שצריכים להעביר לכך לשם. מעבר לכך, הרי הטריק של מפרץ אילת, אם נקרא לזה ככה, זה העובדה שהם עברו סלקציה לטמפרטורות גבוהות בדרום ים סוף, אבל חיים היום בטמפרטורות נמוכות בהרבה, 6-7 מעלות בצפון ים סוף ומפרץ אילת. ברגע שנחזיר אותם לאזורים חמים יותר, כמו דרום ים סוף או צפון הגרייט בריף האוסטרלי, לא עשינו בזה דבר, אנחנו נביא שוב אותם למצב שהם יהיו קרובים מאוד לסף הסיבולת שלהם או לסף ההלבנה שלהם, ובכך לא הרווחנו דבר. אז אני חושב שצריך להתמקד בהזדמנות הגדולה שניתנה לנו כאן במפרץ אילת וצפון ים סוף, להעמיד את מקלט האלמוגים הבטוח ביותר, שוניות מדהימות, חזרתי משם רק השבוע, באמת כל כך עשירות, כל כך יפות, באמת קורא לכולם ליהנות עדיין מהמשאב האדיר הזה שנמצא, מה שגם יעלה את המודעות לפלא הזה של שונית האלמוגים שאנחנו עדיין זוכים ליהנות ממנו.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז תמשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.